קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. ערב טוב, מאזינים יקרים, משמח להיות איתכם בעוד מפגש של התוכנית השבועית שלנו, קירות שקופים, התוכנית שלוקחת את המקום הזה שנקרא בית, בפרט בימים האלו שאנחנו יותר ספונים בבתים, וכל העסקים מושבתים בעל כורחם. מן הסתם, גם חלק מהילדים שלא הולכים ללימודים, אנחנו בעצם נמצאים איתם יותר ויותר זמן, וזו גם הזדמנות מעולה להכיר את הילדים שלנו יותר מקרוב. אז הערב, בעזרת השם, נדבר על אחת, נקרא לזה, הטעויות הנפוצות ביותר במערכת הביתית שלנו, וזה הרצון שלנו להגיב על כל מעשה לא טוב של ילד. הרצון שלנו שנובע, לפחות במבט ראשון, מזה שאנחנו באמת באמת רוצים לחנך את הילדים, מזה שחשוב לנו וכואב לנו. איך אמר לי פעם הורה? לא כואב לי על הבן של השכן שהוא מתנהג לו בסדר, אבל כואב לי על הבן שלי, אני רוצה שהבן שלי יתנהג כמו בן אדם. ולכן אנחנו מאירים ולפעמים גם יורדים ולפעמים שוטפים את הילדים, ולא כל כך שמים לב שאנחנו אולי עלולים לאבד משהו בדרך. אז כדי שלא נאבד את המשהו הזה בדרך, אנחנו ניתן את התוכנית הזו, ונספר לכם שאתם מוזמנים כבר להתקשר אלינו לשידור, ל-03-500-93-93, 03-500-93-93. נאמר לכם שאתם יכולים ליצור אותנו קשר גם ולשאול שאלות דרך האתר או האפליקציה. נודה לעוסקים במלאכה, מוישי כאן הוא הטכנאי, אורי כהן הוא זה שיקבל את שיחות הטלפון שלכם. יעל צייטלין היא זו שמפיקה את התסקיטים הנפלאים שלנו, ואנחנו כהרגלנו נצא לשמיעת התסקיט. בבקשה.
מיסיה ז'אק הוא איש עסקים נכבד המתגורר בלב הבירה הצרפתית, פריז. בסך הכל איש נחמד, אך הבעיה שלו היא חוסר הסבלנות. בכל דבר הוא רוצה תוצאות מיידיות. הכל כאן ועכשיו. לא פעם עמדה לו תכונה זו לרועץ בעסקיו וגם בחייו הפרטיים. נו מילא. יום אחד שמע איש העסקים הנכבד על מסעדה יוקרתית חדשה שנפתחה בעיר. ז'אק, חובב מסעדות מושבע, כמובן לא פספס את ההזדמנות לבקר בה. רוצים להצטרף לביקור? בבקשה. מסיה ז'אק התיישב בכיסאו במסעדת היוקרה לעדן שבמרכז פריז.
אוללה, סוף סוף מסעדה טובה. מלצר?
וי וי מסיה.
תערוך לי שולחן מלא. אני שמעתי פה אוכל מיוחד במסעדה זה.
וי וי מסיה, מיד. אני קודם אגיש סלטים הבית עם בגט צרפתי פריך. אחר כך מנה ראשונה, שנייה, אמצעית, דרום אחרונה, אחרונה וכינוח קל בסיום.
טוב, רק תזדרז בבקשה, אני בטן רעבה מאוד.
וי וי מסיה, כבר בדרך.
המלצר החרוץ החל להעמיס על השולחן מגוון צלוחיות סלטים מאותרות.
בבקשה מסיה, הנה מנת פתיחה מיוחדת, וכמובן, איך לא, מעט יין מרלו בציר 78 מיוחד.
השולחן היה עמוס בסלטים, ומסיה ז'אק לא ידע במה להתחיל. מתוך מגוון הסלטים שהוגשו לפניו, הוא דווקא בחר להתמקד במלפפונים החמוצים המפורסמים בטעמם הייחודי, תוצרת המסעדה הפריזאית המשובחת.
אוללה, איזה חמוצים מיוחדים, אוללה!
בנימוס הניח מלפפון אחד בצלחתו, וניסה לחותכו עם המזלג. בכל פעם שניסה לחצות את החמוץ, החליק האחרון והתעופף, פעם לצלחתו של זה, ופעם לצלחתו של זה. מסיה ז'אק אסף בכל פעם את המלפפון, ושוב ניסה לחותכו, ושוב התעופף הלאה, וחוזר חלילה. המלצר שהבחין במצב הלא נעים, מיהר אליו עם סכין מוחשפת בידו.
מיסיה, מיסיה, תרשה לי לעזור לך. הנה יש לי כאן סכין ביד, הנה אחתוך לך את המלפפון לפרוסות יפות.
תוך שהוא חותך את המלפפון לחתיכות סימטריות, הביט בו מיסיה ז'אק ואמר,
אוללה, חכם גדול, אחרי שייפתי אותו,
אז כן, חכם גדול, אחרי שאייפתי אותו. אז מה הייתה הבעיה של ז'אק? הכיצד לא חשב לבקש סכין מלכתחילה. הוא היה פשוט חסר סבלנות. רצה לחתוך את המלפפון וכבר להכניס לפה. רצה תוצאה מיידית. וכשזה לא הלך, הוא נלחץ וניסה שוב ושוב את אותה פעולה מתסכלת, תוך שהריר נוזל מפיו, והמלפפון החמוץ מתעופף מצד לצד. הוא רצה כבר להרגיש את טעם החמוצים בפה. מרוב שהיה לחוץ לפתור את הבעיה כאן ועכשיו, לא היה מוחו פנוי לחשיבה יותר יצירתית, כמו לבקש סכין מהמלצר. נו, אז כל זמן שבחמוצים עסקינן, ניחה. הבעיה האמיתית נוצרת כאשר מעתיקים את הגישה הזו אל החיים, אל חינוך הילדים. כולנו רוצים פתרונות מיידיים, מי לא רוצה? ולא פעם אנחנו ממהרים להגיב מתוך הנחה שתגובתנו אל מול הילד בטח תמנע לפחות את ההידרדרות. למשל, אם הילד בן השמונה שיקר, אנו מיד נדרכים וממהרים לדבר איתו כמה זה חמור, כמה זה אסור, כמה היא גנות השקר וכמה שבח האמת, ממהרים להגיב. או אם הילד גנב משחק מהגן, אנחנו מרגישים צורך להגיב מיד, לדבר בגנות הגניבה, מיד לקחת את המשחק מידיו של הקטנצ'יק ולתת לו מוסר. אבל אנחנו שוכחים דבר אחד, שבחיים צריך המון סבלנות. העובדה שילד שיקר איננה הופכת אותו לשקרן. אם הילד הביא משחק מהגן, זה עדיין לא הופך אותו לגנב. ולא כל בחור מתבגר שחוזר הביתה בשתיים בלילה החביא איזה גופה בפח אשפה. לא צריך להיבהל מכל דבר ולעשות עסק מכל התנהגות לא נכונה של הילד. ובכלל, החיים הם מכלול, ובחיים, כמו בחיים, צריך סבלנות. הסבלנות מלמדת שרוב הבעיות המציקות נפטרות מעליהן במשך הזמן. סיפר אחד מראשי המוסד לשעבר. בתחילת תפקידי כראש המוסד, נכנס אליי, אל המשרד, קודמי בתפקיד שפרש לגמלאות עקב גילו המופלג. והנה הוא רואה על שולחני ערימת קלסרים גבוהה עד התקרה. פנה אליי ושאל, מה זה? חומר שאני צריך לעבור על כולו ולטפל בו. מסתכל עליי קודמי בתפקיד ואומר, ואתה באמת מתכוון לקרוא את הכל ולטפל? כן, עניתי. הביט בי קודמי בתפקיד ממרום שנותיו ואמר, ידידי, ככה לא עובדים. קח את כל הקלסרים הללו ודחוף אותם לארון למשך שבועיים. אתה תראה ש-90% מהדברים ייפטרו מעליהן. ואותם 10% שבכל זאת לא ייפטרו, תדע שבהם עליך לטפל. מאזינים יקרים, הלוואי מנפנים את המסר הבא. אין כמעט שום עניין חינוכי להגיב כאן ועכשיו. עד הרבה. תגובה מהסוג המיידי, בדרך כלל נוסעת בחובה נזק חינוכי. תמיד אפשר, כמעט תמיד אפשר לחכות עם התגובה שבועיים. לא יקרה כלום בינתיים. ההפך. בהרבה מן המקרים נראה פתאום שהעניינים מסתדרים די טוב גם בלי ההתערבות שלנו. כי אם אנחנו נמתין, על חלק מהדברים בטח נשכח להגיב בתום השבועיים. גם זאת ברכה. ומה שבכל זאת ימשיך להטריד, כנראה שרק הוא מצריך באמת את הטיפול שלנו. מאזינים יקרים, הבה נתבונן איש איש על כל משברי החיים שעברנו כולנו עד כה. תביט רגע לעבר, תביטי את אל העבר שלך, על כל מיני נקודות קשות בחיים, חובות, פיתורים, חלילה חולי, בעיה עם אחד הילדים, בעיה עם ההורה, עם הדוד, סכסוך משפחתי. תסתכלו רגע אחורה על כל הדברים שכבר נעלמו איפשהו בתהום נשיית העבר. האם אנחנו פתרנו את הבעיות הללו? האם חוכמתנו וגבורתנו עמדה לנו? לא ולא. אם נהיה כנים עם עצמנו, נראה שרוב קשיי החיים נעלמו עם הזמן איכשהו מעצמם. לא כל כך מעצמם, זו עוד תזכורת להשגחה הפרטית המלווה כל אחד מאיתנו ועוטפת אותנו ברחמים מבלי שנבחין בכלל. לפעמים רק במבט לאחור אתה אומר, איך עברתי את הנקודת משבר הזו והזו וההיא? כאילו זה נעלם איפשהו, כאילו זה עבר. אתם יודעים מה צריך? צריך רק מעט סבלנות והכלה של האירועים. אם היינו יודעים להתאפק ולא להגיב מיידית על כל סטייה של הילדים שלנו מקו ההתנהגות הבריא, היינו מגלים כמה סכסוכים, עונשים, מריבות, כאבי לב יכולנו לחסוך מעצמנו ומהילדים שלנו אם רק היינו קצת יותר סבלניים ופחות מבקשים תוצאות של כאן ועכשיו. הדבר הזה נכון בעיקר כלפי מתבגרים. כמה דם, כמה יזע, כמה דם רע, כמה סכסוכים, כמה מריבות, עונשים, דרמות. יכולנו לחסוך מעצמנו ומהילדים שלנו. אם היינו רק יודעים להתאפק, אם היינו עושים לעצמנו איזושהי גזרה, שנגיב רק עוד 3 ימים, כמה יכולנו לחסוך? יש אנשים שבילו את כל שנות ההורות שלהם, בכאבי לב, ברתיחה, בזעם, בסכסוכים, במשברים, על מה? כי היא לא יכולה לראות משהו אצל הבת ולהבליג, כי הוא לא יכול לאפשר לבן שלו, הוא חזר פעם אחת מאוחר בלילה, או פעם אחת עשה איזה משהו חשוד, או החביא משהו מתחת למזרון, הוא מה שנהיה מזה. בחיים צריך סבלנות. לא הכל באמת בידיים שלנו. הפסוק אומר, הרפו, ודעו, כי אני השם. בכל דבר שאנחנו לא הולך לנו, אז אומרים, טוב, השם יעזור, נתפלל על זה, נלך לבקש ברכה מאיזה רב. ורק בחינוך אנחנו מאבדים את כל האמונה. לא, 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 אני חייב להגיב, לא, כאן, עכשיו, לא, אני אטפל בזה, אני אראה לו, אני אעמיד אותו במקום, אין דבר כזה. כולנו חכמים לרדת על הילדים בלשון פיוטית, בסגנון של, הוא סובל מאי דחיית סיפוקים. איזה משפט מפוצץ, נכון? אולי כדאי קודם שנטפל באי דחיית הסיפוקים שלנו, כשאנחנו מרגישים שחייבים כל הזמן להעיר לילד כאן ועכשיו. מדוע אנחנו לא יודעים לדחות את הסיפוקים שלנו? להניח לרגע את כל התיקיות השליליות על הילדים בארון ולחכות שבועיים. מדוע אנחנו חייבים לחתוך את המלפפון החמוץ כאן ועכשיו? חומר למחשבה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים, עם הרב אברהם ברזילאי. במוצא שקרוב, חושבים קדימה. סדרת תוכניות קצבית ומרתקת. שישה פרקים, עשרות יזמים ומשקיעים, וזוכה אחד שיכול להגשים את החלום. וגם מענק של 10,000 שקלים לאחד מבין היזמים. בהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו, עודד אלישיב, מנכ"ל ביסיד, וצוות שופטים. יש לכם פטנט אטרקטיבי או סטארט-אפ ייחודי שישנה את העולם? חייגו לטלפון 02-547-6482. חושבים קדימה, בהגשת אשר גרייבר ובשיתוף בסדנו. מוצש בשמונה, כאן בכל חי.
אל תפספסו, ימים אחרונים לפני ההגרלה. הצטרפו עכשיו להגרלה על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף מההגרלה למען עסקים חרדים שנפגעו מהקורונה. קרן עם ישראל חי, שנה שלישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
בעת הסגר, למד מהספר מרצה נולד, אומנות הדיבור בציבור והעצמה, של רב צבי רפפורט. למשלוח עד הבית חייג 054-852-6622. הספר מרצה נולד, כעת במחיר מבצע. למשלוח חייג 054-852-6622.
אמא! אבא!
פייפל, פייפל,
לתינוק ברזל זה טיפטיפות פריפן. מכיל קומפלקס ברזל. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
פריפן של קטט.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל לחשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר.
מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פיתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, ייכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או ייכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותר שבוע אחרון. אל תפספסו. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
לטיסה לחול צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החורף בעיצומו, ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במבצע ענק, חלוקת ערכות חורף ליתומים ואלמנות ולמשפחות מועטות יכולת. הערכה כוללת מעיל, מגפיים, סמיכות חורף, תנורי חימום ועוד. בואו ויהיו שותפים. ובזכותכם עוד ילד השנה יוכל לקבל מעיל שיחמם אותו, ועוד משפחה תוכל להתחמם סביב תנור ולישון בלילה עם סמיכה חמה. חייגו ותרמו. כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבי 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאת.
עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם, מאזינים יקרים, ותודה רבה גם לאבי שלום על חלקו בהכנת התסקית הזה. ובכן, מאזינים יקרים, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להעיר לילד, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להגיב. אני רק בא להעיר באלף נקודה מאוד חשובה, שהרבה מאוד פעמים תעשו לעצמכם, קחו לעצמכם איזה שבוע של התנסות, ממש שבוע של התנסות. שבו אתם מחליטים, ממש בקבלה, מקבלים על עצמכם, אנחנו, השבוע הזה, כל הערה שיש לי לילד, אני אזכור אותה, אני אגיד לו אותה ביום רביעי הבא. ותראו ותיווכחו בעצמכם שאפשר גם אחרת. אתם תראו בעיניים שאפשר גם בלי להעיר, ופתאום תגלו, אני ממש ממש מציע מכל הלב, לעשות את הניסיון הזה בפועל. קחו עכשיו, תציינו לכם, עכשיו השעה 10:30 עוד מעט, 10:24, תכתבו לעצמכם, אני לא מאיר לילד, אל תנסו על כל הילדים, זה אולי יהיה קשה, אבל קחו את הילד הכי נזוף בבית שלכם. הילד שהוא הכי הכי בעייתי, שמקבל את הכי הרבה הערות. תנסו להתחייב לעצמכם ממש, הייתי אומר בנדר, אבל אולי זה אסור. אבל ממש באיזושהי קבלה חזקה, אני לא מאיר לילד הזה כלום, לא שאני לא מאיר, אני אעיר את כל מה שאני רוצה, אבל רק ביום רביעי הבא, ב-10:25 בערב. אתם יודעים מה ייתן לכם הניסיון הזה? הוא פתאום יחליש לכם מול העיניים את הכוח המדומה, הדמיוני שכאילו יש בהערות שלנו, בגערות שלנו. הוא יגלה לכם, הוא יחשוף עד כמה זה בובת סמרטוטים, עד כמה זה חלול. אנחנו מרגישים שבהערה שלנו, באנישה שלנו, במוסר שלנו, יש המון כוח. זו אשליה. זה בריון שעשוי מקלקר, זה כלום. אבל איך אני ידע, אם אני אף פעם לא מנסה להימנע? תנסו שבוע ימים להימנע לגמרי, לדחות, לא להימנע, לדחות את כל ההערות לשבוע הבא. פתאום תראו שלא רק שההתנהגות של הילד לא נהייתה יותר גרועה, לפעמים אפילו הוא טווה, או לפעמים לא הראה שום הדרדרות, פתאום תראו שיש משהו אחר במקום הערות. פתאום נוצרת אווירה של נעימות, של חיוך, של שמחה, והשמיים לא נפלו, יעבור שבוע ולא קרה כלום. ואז תבינו באמת שבהערות אין כמעט כוח. זה כוח מדומה. הבעיה שלנו, שאנחנו רוצים את הכל כאן ועכשיו. אני רוצה את הכל כאן ועכשיו, אני לא מסכים, לא, לא ייתכן שהוא שיקר, לא ייתכן שהיא יצא ככה מהבית, לא, לא, אני חייב להגיב, לא, עכשיו אני אתפוס אותו, אני אעמיד אותו על המקום. זה לא נכון. זה לא נכון במציאות. עכשיו אני רוצה לקחת נושא, שהוא נושא חם מאוד, בטח בימים הללו, שאנשים סגורים בבתים, אנשים יותר עם הילדים בבית, יותר נוכחות. אני יודע שיש כאלה שברחו מהבית לגמרי. אני לא מדבר עליהם, אני מדבר על אלו שעדיין מחזיקים מעמד עם הילדים בבית. אחד הנושאים החמים ביותר זה נושא של המשמעת. כמה אנחנו מדברים על משמעת, כמה היא חשובה, כמה היא צורך נפשי של הילדים, מאות, נקרא לזה, בוגרי הקורסים שלנו, של הרישיון לחנך, בוודאי יודעים על מה אנחנו מדברים. עכשיו שואל אתכם שאלה. מה בעצם הערך המרכזי שבמשמעת? חוץ מכמובן הנוחות שלנו כהורים, שהיא בוודאי מאוד מאוד חשובה, אבל מה התועלת של הילד מזה שאני הופך אותו לילד ממושמע? מה הוא מרוויח מזה, לא מה אני מרוויח. מה שהילד מרוויח, הוא מרוויח הרבה דברים, אבל אחד הדברים המרכזיים, שאני בעצם מייצר לילד תפיסת עולם של כללים. שהעולם הוא לא הפקר. אתה לא יכול לעשות מה בא לך. יש כללים. למה זה מאוד חשוב? כי איך ילד יגדל בעולם שבו אין כללים? הוא יהפוך להיות עבריין. הוא יהפוך להיות מפר חוק. הוא יהפוך להיות אחד שלא יודע להקים בית, לא יודע לחיות עם אישה, לא יודע לגדל ילדים, כי אין לו שום כללים, כי משהו יצבן אותו, הוא שובר את כל הכלים, נכון? מתי רוכשים את תפיסת העולם הזו? בגיל הילדות. עכשיו, ככל שאני מגדל את הילד באווירה, אני מדגיש את המילה אווירה, שיש סמכות, שיש כללים, זה לא משנה. וכאן זה עוד פרט חשוב. זה לא משנה כמות הכללים. זה לא משנה המסה, זה לא משנה הקשיחות שבהם זה מוצג. זה משנה האם אני מצליח לייצר אווירה של כללים. אווירה שבה הילד מרגיש, מייצר לאט לאט, הוא מייצר תפיסת עולם שהעולם הוא לא הפקר. זה קורה מזה שאבא נותן לו הוראה, ואבא נשאר רגוע, שלב, תקיף. זוכרים את ראשי התיבות רשת ביטחון? רשת זה רוגע, שלווה, תקיפות, לא עונשים, לא התלהמות, בטח לא ביקורת, גם לא לצד השני. הילד לא צריך לשמוע בקולי בגלל שאני מבטיח לו פרסים או שאני עושה לו מבצעים. זה הכל גימיקים, זה לא חינוך. זה לא משמעת, ודאי לא משמעת. משמעת היא, אני אומר, ברוגע, בשלווה, בתקיפות, אני משדר מול הילד שהעולם הוא עולם של כללים, ואתה צריך לשמוע בקולי, כי זה העולם. לא כי אני אעניש אותך, ולא כי אני אתן לך פרס על זה. משמעת, כי פשוטה. ילד שגדל באווירה הזו, הוא מפנים תפיסת עולם. זה המבט שלו על העולם. העולם הוא לא הפקר. בעולם יש כללים, אני מגיל צעיר, מחונך ומורגל לצעוד על פי כללים. מצוין. אני אשאל אתכם שאלה. כמה זמן לוקח לייצר תפיסת עולם? כמה זמן זה לוקח? נכון, זה עניין שהוא חייב לקחת זמן? תגידו, אפשר ביום אחד לייצר לילד תפיסה על החיים, ממש מבט, הבנה על כל החיים? ודאי שלא, נכון? כמה זמן לוקח לייצר תפיסת עולם? זה המון זמן. זה עוד יום ועוד יום, וסיטואציה כאן וסיטואציה שם, ופה הוא שמע משהו בחדשות, ושם אמרו לו, לוקח זמן לייצר לאדם תפיסת עולם. ואם משמעת היא תפיסת עולם, היא לייצר לילד תפיסת עולם שהעולם הוא עולם של כללים, אז ברור שמטבעה של המשמעת היא אמורה לקחת זמן. זה אמור להיות כך לכתחילה, זה צריך לקחת הרבה זמן, כי המטרה היא לייצר תפיסת עולם, צריך לתת לאיזה קילומטראז', זה צריך לנסוע, נכון? נו, ובאיזה נושא, תהיו כנים עם יד על הלב, באיזה נושא אנחנו מבקשים את התוצאות הכי מיידיות, הכי מהירות, כמו המשל עם החמוצים? דווקא במשמעת. במשמעת אנחנו רוצים, תן לי כבוד הרב שני טיפים למשמעת, איך מחר בבוקר הילד שלי נהיה ממושמע. אני יכול להסביר לך איך מחר בבוקר הילד שלך נהיה מופעל. אתה יכול לאקטב אותו, אבל לא זו המטרה. יש לי שיטה מאוד פשוטה. קונים אקדח, מכניסים בו כדורים, ואומרים לילד, יוסי, עכשיו נכנסים למקלחת. יוסי לא שומע, טוענים את האקדח. יוסי כנס למקלחת, הוא לא שומע, נותנים יריית עזרה באוויר. תאמינו לי, לא יהיה ילד אחד לא ממושמע. אבל זה נקרא ילד מעוקטב. זה ילד שאני הפעלתי אותו, לא משמעתי אותו. משמעת זה עולם אחר לגמרי. משמעת, כל עניינה של המשמעת היא לייצר אווירה. אני מדגיש את המילה אווירה. אווירה זה לא באיזה פרט להתמקד, במה אני כובש אותו. זה לא המטרה. אדרבה, ככל שזה יותר ברקע, ככל שזה יותר באוויר ולא מוגדר, כך אתה יותר מייצר אווירה. מתי יש אווירה נעימה בחנות? כאשר אתה מפזר בוסם באוויר, או כאשר אתה מכניס כל הכוח ודוחף לו 3-4 לחיצות ספרי של בוסם הכי משובח ישר לתוך הנחיר. הוא יגאל מזה. דווקא כשזה ברקע, זה הדין, אבל זה כל רגע מתחדש, זה מייצר אווירה של ביסום, של נעימות. זה אותו רעיון במשמעת. משמעת זה לא, תקוף את הילד, תכריח, תן מכות, תסדר את העניין. בשביל זה אפשר לקנות אקדח. מה כן צריך לעשות? לייצר אווירה של כללים. זאת אומרת, לקחת פרט אחד או שניים, משימה אחת או שניים, שהן לא מאוד קשות לילד, רק קצת, טיפה מעוררות התנגדות, טיפה, 20%. ולהגיד לו, יוסי, קח בבקשה את הנעליים שלך, שים אותם במגירה. יוסי מרים כתף, לא רוצה, לא, הוא בכלל לא שומע. אנחנו אוחזים אותו מהיד, ברוגע, בשלווה, ובתקיפות. יוסי, אני חוזר. קח את הנעליים, שים אותם במגירה. בטון מצווה. לא מתחנן, וגם לא, נו, אולי בוא נעשה את זה ביחד, שיהיה נעים, למה לא? לא. אתה מורה לו הוראה. והוא לא שומע גם הפעם השנייה, ואנחנו חוזרים על זה ברשת ביטחון. רשת, רוגע, שלווה, תקיפות, עם הרבה ביטחון. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. בסוף לא תהיה לברירה, הוא יעשה. למחרת אותו סיפור, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מה לדעתכם קורה לילד אחרי 10-15 ימים, שבהם כל פעם שהוא בא לסרב, אבא נשאר יצוק כמו סלע. באותו טון קר, אמר יוסי, אחז אותו ביד, אתה לא עושה עכשיו שום דבר, לא משחק, לא ספר. אתה עכשיו מכניס את הנעליים למגירה. הוא ראה כבר 15 יום שאבא לא משתולל, לא משתגע, פשוט חוזר על זה כמו, סליחה על הביטוי, כמו איזה זבוב מעצבן. אז הוא מפנים שכשאבא אומר, הוא לא מתלהם, הוא לא בא להניש, הוא גם לא מחלק פרסים, הוא לא משלם לי על ההתנהגות הטובה שלי. כשאבא אומר, אני פשוט חייב. ואז בפעם ה-16, אתה ניגש אליו ואתה אומר, יוסי, כך בבקשה את הנעליים שים במגירה. הוא כבר יודע בדיוק מה הולך להיות. לא שווה לו המסע הארוך הזה. אז הוא מכניס. ועם הזמן הוא גם עושה את זה בשמחה. מה אנחנו מרוויחים? לאט לאט אנחנו בונים, זה בניין ממש. זו מלאכת אומנות ממש. אנחנו בונים מערכת שבה אבא לא מדבר הרבה בבית. אמא לא מדברת כל כך הרבה, כמו שהיום רוב הבתים בישראל הם פשוט חולים במחלת הדברת, שיותר מדבקת מקורונה. אבא לא אומר הרבה, אבל כשהוא כבר כן אומר משהו, כולם מבינים שזה רציני, זה החלטי, ואין על מה להתווכח. אז אבא ואמא מייצרים אווירה של משמעת, אווירה של כללים, וזה לאט לאט, עם השנים, מייצר לילד תפיסה על העולם, שהעולם שלנו הוא עולם של כללים, עולם של מחויבות, עולם שבו אתה לא עושה כל מה שבא לך. זהו, מאזינים יקרים, עכשיו הזמן לשאלות שלכם, תוכלו להתקשר אלינו ל-03-500-93-93, 03-500-93-93, ובינתיים נעבור לשאלות שמגיעות אלינו דרך האתר. אז רק רגע, ברח לי המסך. כן, שאלה לגבי ילד שמתקשה מאוד בהכנת שיעורי בית, ממש מסרב להכין שיעורי בית, והוא עקשן גדול, כיצד להתמודד איתו? ובכן, אני מזכיר והזכרתי גם, אני חושב בתוכניות בעבר, שהנושא הזה של הכנת שיעורי בית, הוא קודם כל צריך להיבחן בבחינה הפיזית שלו. זאת אומרת, ילד קטן איננו יודע אם הוא שונה מחבריו או לא. נניח שיש ילד שכשהוא קורא מהספר, האותיות מרצדות לו מול העיניים, ממש רוקדות ומתבלבלות, מה שנקרא בשפה המקצועית דיסלקציה. הילד איננו יודע שהוא שונה מכולם. הוא סבור שאצל כולם זה כך. וכשהמורה או הרבה אומר לו, אומר לפלוני שלידו, תקרא שורה, עכשיו אתה תקרא, עכשיו אתה, כולם מצליחים להתגבר, כולם קוראים ורק הוא לא מצליח. הוא לא יודע שמשהו אצלו שונה. מי אמור לדעת? מי אמור לשים את הדברים על לב? אנחנו, המחנכים, המבוגרים. לכן לפעמים ילד קטן שלא מכין, בפרט בגיל הצעיר, שמתקשה להכין שיעורי בית, הוא עושה שאלה, או נחצי תשובה, מתעייף, אומר אין לי כוח, אין לי כוח. מיד כולם אומרים, הוא עצלן. לכולם יש כוח והוא לא. פעמים שיש קושי, חולשה בחגורת הכתפיים. ילד כותב, ואחרי כמה שורות הוא באמת מתעייף. באמת זה עושה לו כאב ראש, יש לו נניח בעיה במיקוד ראייה. באמת זה מייצר לו כאב ראש. אבל מה אנחנו מיד נוטים לפרש? הוא מתעצל, כבוד הרב, מרימה לי טלפונים, תקשיב, הוא מכין שיעור הבית, עושה איזה שאלה, שלב וחצי, אומר, אני עייף, אין לי כוח, זורק את העיפרון, מתחילים לחוס עליו, להתעצבן. בחוסר מודעות. לכן אני כל פעם זועק את הזעקה הזו כאן. תצטרפו למאות הורים שכבר נהנים מהדיסקונקי הקטן שלנו, שנקרא הרישיון לחנך או יסודות החינוך. אנחנו מלמדים שם. יש שם דיסקונקי אחד של 15 שעות, אחד של 42 שעות. אני מלמד שם שלב אחר שלב, את, נקרא לזה את תורת הנפש של הילד, את עקרונות הבסיס של החינוך. יש שם רק על הנושא של המשמעת, 6 שעות, כמעט 6 שעות, של עיסוק רק בנושא המשמעת. בן אדם שומע את הדיסקונקי הזה בבית, בעבודה, בדרך, ברכב, זה משנה את החיים שלו. אני אתן לכם עכשיו את מספר הטלפון שלנו באתגרים בחינוך, יש לנו גם איזשהו מבצע עכשיו בדבר הזה, 077-405-2003, 077-405-2003. אז בהתנצלות למאזינים שכבר ממתינים הרבה זמן על הקו, לפני למאזין הראשון שעל הקו, שלום וערב טוב.
שלום וברכה, רב.
בבקשה.
הרב דיבר על הנקודה הזאת של משמעת, והוא נתן איזו דוגמה, שהילד לא רוצה וכו'. אבל איך אומרים, יש בדרך כלל גם בזמנים האלה, כשהם גם בזמנים הלחוצים, אז... זה מגיע מכל הצדדים, והרבה פעמים גם זה מגיע לנקודות של התפרעות של הילד, במיוחד של הילדים הקטנים יותר, שהם כל דבר שאתה אומר להם, אז הם מתחילים ליפול על הרצפה ולהשתגע, וקיצור. אפשר לדבר באופן כללי, אבל כשזה בא באופן פרטני, וזה בא על בסיס כמעט יומיומי, אז... ולא תמיד מסתדר מה שהרב אומר, נגיד ככה.
תרשה לי לנסח בלשוני את מה שהבנתי ממך, ותאמר לי אם הבנתי נכון. אתה בעצם אומר, תשמע, שמעתי תוכנית מאוד יפה, הסברת, סידרת את הדברים, אבל אצלי בבית, או לא משנה, בהרבה בתים כבר יש כאוס, יש בלגן. אתה מתחיל עם ההוא, ההוא קם. אתה בא לפתור את הבעיה הזו, קופצת בעיה אחרת. כי ויכול אתה אומר, אני בעין השערה, אני בתוך מערבולת, מה אתה מדבר איתי עכשיו על איך להרכיב סירה ואיך לשוט? קודם כל, תייצב לי את המים. הבנתי אותך נכון?
כן, זו עוד תוספת קטנה, אם אפשר.
כן.
הרבה פעמים התגובה, אני למשל, לא חושב, אני מבין את הנקודה הזאת של, ברור לי ששום תגובה אימפולסיבית לא נכונה ולא פועלת שום דבר בחינוך. זה סתם מכעס וכו'. אבל לרוב זה מגיע מתסכול, שאתה עוד פעם ועוד פעם נכשל, ועוד פעם מגיע למצבים שאומרים שהבעל דבר מכין לך כל פעם הפתעות חדשות, מה שנקרא, שאתה לא היית מוכן אליהם, וזה נובע הרבה מתסכול, לא מחוסר ידיעה בחינוך.
אז אני קודם כל כבר תסכים איתי שאפשר להבין את זה, שיש לנו תסכול, אבל ודאי לא להצדיק את זה. יפה, עכשיו איך עוצרים את ההוריקן שאנחנו נמצאים בו? האמת היא שאם הייתה לי את השעה הקרובה נקייה, הייתי מסביר לך את זה בעריכות. אבל יש לנו טכניקה שאני מלמד אותה בתוך הדיסקונקי שלי, שאני מלמד בדיוק את השאלה שאותה אתה שואל. מה עושים כשכבר אנחנו נמצאים בתוך מערבולת? יש לנו 10 ילדים, הגדול בגיל 11 והקטן בגיל חצי שנה. איך אנחנו מתמודדים? יש דרך וטכניקה שאנחנו קוראים לה קודם כל מה שנקרא לצאת מעין השערה. זו טכניקה מיוחדת, צריך ללמוד אותה, אני לא יכול להתחיל לפתוח אפילו לא בחצי מילה, כי זה סתם מבלבל את המאזינים שלנו וגם אותך. אני ממליץ ללכת לאתגרים בחינוך, לבקש את הקורס הזה, זה נותן מענה, אפשר לומר, עד כמה שאפשר לומר מושלם, בעיקר בנושא המשמעת. אבל תדע, של הקושי שלך, יש פתרון, מודרך, מובן, מוסבר, אפשר לטפל בזה.
עוד אפשר עוד שאלה קטנה?
אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, וגם יש עוד הרבה מאזינים שכבר ממתינים על הקו, ויש להם עוד את הפסקת הפרסומות להמתין. אני אתן לך את מספר הטלפון האישי שלי, תתקשר אליי בערבים בין 10-12 בלילה, אני אשתדל לענות בלי נדר, תרשום לך 058.
שנייה אחת.
405 2000. תודה רבה למאזין, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות ומיד להמשך המאזינים שעל הקו, בבקשה.
עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-417-1-7, מורשת איתן. יום שישי קצב עוד המון תירוצים, אבל עם יד על הלב, איך נראה יום שישי אצלכם בבית? רגוע ומאורגן או לחוץ ועצבני? אתם מכניסים את השבת או שהיא נכנסת אליכם ברגע האחרון?
מהיום לא נלחצים, פשוט לוחצים.
הזמינו נועם אחד מבית אפיקים ותכניסו את השבת בנחת בלחיצת כפתור פשוטה. נועם אחד, בר המים המקצועי ביותר, המעניק לכם מים חמים וקרים לכל השבת. כוכבית 85-10. הזמינו עכשיו ותקבלו מכונת מיצים מקצועית במתנה.
גם שבת היא מתנה.
כוכבית 85-10. כפוף לתקנון. רוכשים כרטיסים של הישיבה הקדושה כיסא רחמים ונכנסים להגרלה הגדולה על 120,000 שקלים. האזינו לברכתו של מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי מאיר מזוז שליטה.
כשנוקח כרטיס הגרלה, תורה מבטיחה לו כמה ברכות. יברכך השם וישמרך. מה יברכך? בכל תורה, בחוכמה, בבריאות, בעושר, בנדיבות, בשמחת חיים, בשלבת הנפש, בבנים טובים, בחונקת הנכחים.
לרכישת כרטיסי הגרלה חייגו 1-700-015-090 1-700-015-090.
גדולי ישראל התחסנו, כולנו כאחד מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, צרו קשר עם קופות החולים. לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
השנה לא סופרים מלאי. בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל במחירי חיסול מלאי הזולים ביותר. הזדרזו!
החשמל והמיזוג.
לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
בהתחלה כולם כעסו כשהוחלט לסגר בחגים בלי מפגשים משפחתיים, אבל אני בתוך תוכי שמחתי, פחדתי לפגוש אנשים. איך אפשר כשמשתוללת בחוץ מגפה? אבל כשהסגר נגמר לא הייתה לי ברירה, החששות היו כבדים, התחלתי ממש להרבות בתפילה שלא ייפגע. מקפיד על שטיפת עיניים ביסודיות לפני ואחרי כל פעולה, אבל הכי קשות היו המחשבות שלא נתנו לי מנוחה. התקשרתי למוקד הקורונה שבית חם, וכבר בשיחה הראשונה הרגשתי הקלה. היום אני כבר מצליח להישמר בפרופורציה הנכונה. אז אל תישארו לבד עם המחשבות, פנו לבית חם.
בית חם, מבינים בנפש. 1-599-510-550.
עכשיו איתכם, קירות שקופים עם הרב אברהם ברזילאי.
שלום וערב טוב למאזינה שעל הקו, ערב טוב.
ערב טוב.
בבקשה.
אני רוצה לשאול מה עושים עם התנהגות של ילד קטן בן 4 שהוא פשוט לא מפסיק לשקר. ואני אתן דוגמה. למשל הוא צייר על הקיר ציורים, וכשהאימא הגיעה וראתה את זה הוא כנראה נמחה את יד וישים על הילד הקטן שהוא צייר, ואנחנו ניסינו להוציא ממנו את זה, אז החמנו לילד הקטן איזה ציורים יפים הוא צייר, וכיפור אמרות הכל הוא לא, וזה מתבטא בעוד הרבה דברים. כן,
כן, שאלה מאוד נפוצה. הילד בן כמה אמרת? 4?
4.
אם תוכלי, אם אני על ספיקר, אז תורידי, כי שומעים אותי כפול בשידור. קודם כל, אני אקדים אולי את הסוף להתחלה. יש לי הרצאה שנקראת, האם הילד שלי שקרן? אפשר למצוא את היחינה, אפשר לחפש ברשת ולמצוא, ושם אני נותן התייחסות יותר רחבה לדבר הזה. הטעות היא מאוד 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 נפוצה. צריך להבין שאנחנו, האנשים המבוגרים, יש לנו עולם ברור, והוא העולם הריאלי. אני יודע בשכל מה היה, מה לא היה, מה דמיון ומה מציאות. אבל אצל הילד עולם הדמיון מאוד מאוד עשיר, מאוד מאוד עז, מאוד חזק בנפש, ודווקא עולם המציאותי חלש יותר. והילד מייצר ערבוב נוראי ביניהם. זאת אומרת, נניח שבשעה שהוא מצייר על הקיר, הוא מבחינתו עושה עבודת אומנות נפלאה. הוא מצייר ביתר, הוא אפילו יכול לדמיין שאמא אמרה לו, כן, אין בעיה, אתה יכול לצייר. הוא מרגיש באיזושהי נקודה אחורית קטנה במוח, שהוא עושה משהו קטן לא בסדר. אבל לפעמים אפילו הנקודה הזו לא קיימת. אחר כך כשבאים שואלים מי עשה, הוא מרגיש את הטון, מרגיש שזה חמור, פתאום הוא כביכול מתנגש עם המציאות. אז הוא אומר, זה לא אני. כשהוא אומר, זה לא אני, פירושו של דבר, אני לא עשיתי פשע. אני רוצה, זה קצת, זה טיפה נושא רחב, שאני לא יכול להרחיב בפרט שיש עוד מאזינים על הקו. אני רק אתן לך את השורה המסכמת. לכן אמרתי, אני מתחיל מהסוף להתחלה. תחפשו את ההרצאה שלי, או בקורסים שלנו שעוסקת בנושא הזה של שקר אצל ילדים, תקבלי את התשובה בהרחבה. אבל בתמצות, בשביל שאני אחשיב ילד לנכשל בשקר, צריך שיתקיימו שני תנאים. תנאי ראשון, אני יודע, ב-100%, לא ב-99%, שהילד בשעה שהוא אומר את השקר, הוא מודע לזה שעכשיו הוא משקר. למשל, ילד מגיע מהגן. היום הלכתי בדרך, ופתאום בא כלב, ונשך אותי, ואז ראה אותו שוטר, והשוטר הציל אותי. וכשאתה מברר את הסיפור, לא היה ולא נברא. הילד מדמיין דברים, ומתחיל לדבר עליהם כמציאות. זה לא שקר, זה בלוף. זה לא שקר. בשביל שיהיה שקר צריך שני תנאים. תנאי ראשון שאני יודע ב-100% שהילד יודע בשעה שהוא משקר, שהוא משקר. ודבר שני, שהשקר שלו נועד בכוונה תחילה על מנת להרוויח משהו גשמי. זאת אומרת, בזה שהוא אומר, אני לא קשקשתי, הוא מפחד, הוא לא רוצה שיתפסו אותו. הוא רק בורח מנזק, הוא לא מבקש להרוויח משהו. או ילד אומר, כן, הכנתי כבר שיעורי בית, בטח, הכנתי. או ילד אומר, כן, כן, אני מצאתי את השקל הזה, וקניתי איתו ארטיק. כל השקרים הללו זה לא שקר שנועד להרוויח, זה שקר שנועד להימלט מהביקורת, מהעונש. זה לא נחשב לשקר.
מה הדוגמה, שקר שמטרתו להרוויח?
ילד בא לאבא, אומר לו, והוא מודע לזה שעכשיו הוא משקר, הוא אומר לו, אבא, אמא אמרה שתיתן לי 5 שקלים לקנות ארטיק. זאת אומרת, הילד מודע לזה שהוא משקר. לא כולל, שוב פעם, ילד מאוד מדומיין, שאמא אמרה לו משהו שמחר היא תבטיח לו והוא כבר פירש את זה שזה כן. צריך לבדוק טוב טוב שהילד מודע לזה שהוא משקר, והשקר נועד להרוויח דבר גשמי. בסדר? טוב, נרוץ בזזות לעוד מאזין או מאזינה שעל הקו, ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב, יש הכוח על התוכנית.
נשתדל רק בקצרה כדי שנספיק אולי עוד מאזינים, בבקשה.
הרב, לפני השאלות של השואלים, הרב נתן דוגמה להכניס נעליים לתוך הארון, להגיד לילד את זה בצורה רגועה, שלווה והחלטית. הרב אמר, זה רשת תיבות שאני לא זוכר.
רשת, רוגע, שלווה ותקיפות.
רוגע, שלווה ותקיפות. עכשיו, הילד שלי, שיהיה בריא, אנחנו עכשיו מומתי קורונה, אנחנו בבית, הוא בן 6, אני מנסה לבוא איתו התפילה בבית, וכל פעם שאני מנסה שיתפלל, אני אומר לו את זה, אבל הוא שואל שאלות, מה תיתן לי? ואני אומר לו שאני לא אתן לו, אז הוא אומר לי, למה אני צריך לעשות את זה? אז אני אומר לו, כי ביקשתי, כי אני אבא שלך אומר לי, אבל אתה לא המלך שלי. ויש לו 1001, ברוך השם, הוא ממולך, 1001 תירוצים וקושיות, למה לא מגיע לו? אז אם אתה ממשיך על אותו דפוס של המהירה הרגועה, אז הוא אומר, אז אתה לא מקשיב לי ומתחיל לפקוט. אם אתה נעשה את הרץ, אז כל תירוץ הוא בעצם ניתן לך תירוץ אחר. אז אני כבר לא יודע מה לעשות, תמיד זה מגיע לעימותים, כן. וצעקות ומריבות.
כן. טוב, דרך, צר לי שאין פה תשובה, יש תשובה, אבל לא תשובה שהיא נקודתית, במשפט אחד, צריך ללמוד את תורת המשמעת. עכשיו, יש פרק מאוד חשוב גם כן בקורסים שלי שנקרא, חינוך לנעימות בעבודת השם. אני אתן לך עכשיו רק הבזק קל, שלא ילמדו מזה לא אתה ולא המאזינים, אבל רק הבזק קל. אם כשאני לוחץ את הילד, בפרט בגיל קטן, להתפלל, אני מייצר לו אווירה לא נעימה, ובזה אני משאיר אותו, רק אם אתה אמרה שלכרחתי אותך, אני בעצם מרחיק אותו מתורה ומצוות. אז מה כן עושים? כאן מגיע העיקרון שנקרא הפעלה ובניין. זאת אומרת, אני מחייב את הילד להתפלל, אבל אני לא עומד איתו על הפרטי פרטים. אני שר איתו אז ישיר, ככה קריאת שמע, אני אומר לו, טוב, בוא נעשה את זה ביחד, אני מדבר בגיל הרך. ואני לא באמת עוקב אם הוא אומר או לא אומר. אומרים, שמע, ישראל, עושים משהו מקוצר, יופי חמוד שלי, ברוך השם, גמרנו תפילה. לתת לו תחושה שהוא קודם כל בסדר. רוב חוכמת החינוך היא אחר כך. אחרי חצי שעה, להגיד לו, כל כך נהניתי להתפלל איתך, היה לי טוב, זה עשה לי נעים. אתה יודע כמה אתה חשוב בשמיים? כל הכבוד לך. בכמה מילים, לא בהרצאה ארוכה, להתחיל לגרום לו להפנים שהוא עושה משהו, בעל משמעות, שהוא חשוב בשמיים, שהוא טוב, שאני נהנה ממנו. זה עיקר החינוך וזה הכי חסר היום. אנחנו עסוקים בלהפעיל אותו, כן תעשה, כן יהיה בשבילך, כי אתה חייב, אבל אחר כך אנחנו שוכחים לשבח. ואגב, כשאתה אמרת, אני אומר לו להתפלל כי אני אבא. כאילו אתה לוקח את זה לעולם המשמעת, זה לא נכון. המשמעת היא רק על הגוף של הילד, שהגוף שלו ימלמל את המילים. אבל פה אתה מחנך לתפילה, לעבודה שבלב, שם חשוב החוויות. אחר כך שהוא ירגיש נעים, שהוא ירגיש טוב, שאני ממחיש לו, אתה עשית דבר ענק, אתה חשוב בשמיים. אז לאט לאט הוא מתחיל ליהנות מזה. כשהוא מתחיל ליהנות, אז מתחיל תהליך חינוכי אמיתי. אבל כמו שאמרתי, היריעה מאוד רחבה. אני אתן לכם את מספר הטלפון באתגרים בחינוך, כדי שתוכלו גם כן להתעניין על הקורסים המוקלטים. 077-405-2003. אני רוצה לתת לכם תיבת מייל אישית שלי, שלחו לי הרבה מאוד תגובות והרבה מאוד סיפורים אישיים, ואם יש לכם משהו שתרצו לשתף, אברהם, AVRAHA@18@gmail.com. כמו כן, ליווי חינוכי למוסדות, לקהילות בארץ וגם בחול זמין, מחזור חדש ב-077-405-2003, גם הקורסים שלנו, בין ללמידה הורית ובין זה למידה מרחוק, עכשיו בסגר אפשר לשבת בבית וללמוד, גם לימודי תעודה ב-077-405-2003. תודה רבה לאורי כהן הטכנאי, תודה למוישי כאן, המפיק, הפעם בתפקיד המפיק. תודה לאבי שלום, ליעל איבר. נשוב ונשתמע בעזרת השם, ואם ירצה השם בשבוע הבא. המשך ההזנה הרבה לכל חי. לילה טוב.